נזיר, דף מ"ה, תחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. נזיר שעמד במשימה, קיבל על עצמו סכום של ימים לנזירותו, והוא מגיע ליום האחרון, והוא צריך להשלים את נזירותו על ידי תגלחת, על ידי הבאת קורבנות, כשהוא סיים את נזירותו בטהרה. כיצד? מה הסדר? מה הוא צריך לעשות בסיום ימי נזירותו? היה מביא שלוש בהמות. בהמה ראשונה, כבשה בת שנתה לקורבן חטאת. בהמה שנייה, כבש בן שנתו לקורבן עולה. בהמה שלישית, איל בן שנתיים לשלמים. ולפי דעתו של רבי יהודה, שוחט את השלמים תחילה, ואחרי שחיטת קורבן השלמים הוא מגלח את שערו עליהם. דברי רבי יהודה. רבי אלעזר אומר, לא היה מגלח הנזיר אחרי הקורבן שלמים, אלא אחרי קורבן החטאת, על החטאת. למה? כי הוא קודם כל הקריב את הקורבן חטאת, שהחטאת קודמת בכל מקום, כמו שאומר הפסוק, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. והדין הוא שהנזיר יכול לגלח אחרי הבאת הקורבן הראשון. כל הוויכוח זה מה הסדר צריך להיות לכתחילה. אבל כולם מודים שאם הוא גילח על אחת משלושתן, אחרי החטאת או אחרי העולה או אחרי השלמים, הוא יצא ידי חובה. רבן שמעון בן גמליאל אומר כאן חידוש גדול. כשאדם מביא קורבן הוא צריך לקבוע, להפריש ולהקדיש, זה לעולה, זה לחטאת, זה לשלמים. אבל נזיר, גם אם הוא אומר, הוא הביא שלוש בהמות והוא לא פירש איזה לעולה, איזה לחטאת ואיזה לשלמים, אלא הוא אמר אילו לנזירותי, זה כאילו הוא קרא שם לכל אחד. הכבשה הראויה לחטאת, תקרב חטאת. הכבש הראוי לעולה, תקרב עולה. והאיל הראוי לשלמים, תקרב שלמים. אומרת הגמרא, למדנו את דבריו של רבי יהודה, שהנזיר מגלח על השלמים. מניין הדרשה שרבי יהודה לומד שהגילוח צריך להיות על קורבן שלמים? מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. הפסוק אומר, וגילח הנזיר, מדברים על התגלחת, ומגלח במשהו שנקרא פתח אוהל מועד וגומר. על מה נאמר פתח אוהל מועד? בשלמים הכתוב מדבר שעליו הקורבן הזה נאמר, ושחתו פתח אוהל מועד. לא מצאנו את זה בקורבנות אחרים. אז כמו שכשכתוב פתח אוהל מועד מדובר בשלמים, גם כשכתוב בנזיר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, הכוונה אחרי הבאת קורבן השלמים והקרבתו. אתה אומר שפתח אוהל מועד, הכוונה בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא כפשוטו, שהנזיר יגלח את שערו, הוא יבוא ויעמוד בפתח אוהל מועד. אמרת, אם כן, מה? לעשות דבר כזה, הרי זה דרך ביזיון הוא לגלח את שערו שם בפתח אוהל מועד. אלא על כוחך שהכוונה שרוצים לומר שהתגלחת צריכה להיות אחרי הקרבת שלמים שעליה נאמר פתח אוהל מועד. רבי יושיה אומר, אינו צריך לומר מסברה שזה דרך ביזיון לגלח פתח אוהל מועד, אלא אפשר ללמוד קל וחומר. הרי אמרה תורה, אל תעשה מדרגות כדי לעלות על המזבח. לא תעלה במעלות על מזבחי, אלא תעשה מין רמפה, כבש. מה הסיבה? אומרת התורה, אשר לא תגלה ערוותך עליו. שעל ידי שעולים במדרגות, יותר יש שתגלה ערוותך, אבל על ידי כבש אין את זה כל כך. אם כן, התורה הקפידה אפילו בשעת עבודה, ואפילו שזה לא כל כך דרך ביזיון, קל וחומר שלא יגלח פתח אוהל מועד את שערו, שזה לדרך ביזיון. לפי הנוסח של הגרא, מדלגים את הסוגריים, ועוברים ישר לדבריו של רבי יצחק, רק הוא אומר שאומרים דברי רבי יושיה. רבי יצחק אומר, אינו צריך לומר שגילוח פתח אוהל מועד הוא דרך ביזיון, אלא יש טעם אחר למה לא מגלחים פתח אוהל מועד. הרי באותו פסוק שם הוא אומר, אחרי שכתוב וגילח הנזיר את ראשו פתח אוהל מועד, את ראש נזרו, מה כתוב בהמשך? ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש וגומר, מה כתוב בהמשך, אשר תחת זבח השלמים. הפסוק מדגיש, דווקא מי שאינו מחוסר עוד מעשה, אלא רק לקיחה של שערו, הוא נתינה ישר על האש שמבשלת את הסיר שבתוכו יש את הבשר של זבח השלמים. יצא הנזיר הזה שאם הוא יגלח את שערו בפתח אוהל מועד ממש, אף אחד לא מבשל את הבשר של השלמים בפתח אוהל מועד, אלא יש לשכה מיוחדת בשם לשכת הנזירים. שם היו מבשלים את בשר זבח השלמים, ומסתבר שגם שם הנזיר היה מגלח את שערו כדי ישר, לא יצטרך עוד פעולה ללכת מפתח אוהל מועד ולהגיע ללשכת הנזירים ושם לשים את השיער, אלא צריך לומר ששם הוא מגלח וישר שם הוא נותן את שערו. שהרי אם הוא יגלח פתח אוהל מועד, הוא מחוסר לקיחה של שערו והבאה מפתח אוהל מועד עד לתחת הדוד של זבח השלמים ונתינה על האש שם, ולא מסתבר שזה כוונת התורה. אלא הכוונה שרוצים לחדד פתח אוהל מועד, ללמד אותנו שמדברים פה על שלמים בדווקא. התגלחת נעשית על השלמים, אחרי הקרבת קורבן השלמים, כמו דבריו של רבי יהודה. הנוסח של הגרא מדלגים גם את איקא דאמרי, ואנחנו ישר עוברים לאבא חנן. אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, כדי לדעת שהנזיר אינו מגלח פתח אוהל מועד, לא צריך פסוק, אלא זה סברה, זה דרך ביזיון לגלח שם. ומה לומדים מהפסוק, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד? זה בא ללמד משהו אחר. זה בא ללמד כל זמן שאין פתח אוהל מועד פתוח, אינו מגלח. פותחים את בית המקדש בבוקר, בלילה השערים סגורים. בא ללמד שהתגלחת צריכה להיות ביום. רבי שמעון שזורי סובר אחרת. הוא אומר שהנזיר מגלח דווקא בפתח אוהל מועד ממש, שנאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. ומדייקים, אבל דיוק אחר. דווקא הנזיר מגלח פתח אוהל מועד, ולא נזירה. היא מגלחת מקום צנוע, לא ככה בפרסיה, פתח אוהל מועד. כי אם היא תתגלח שם, חוששים שמה יתגרו בה צעירי הכהנים, פרחי כהונה. אמר לו אבא חנן לרבי שמעון, לדבריך שחוששים בנזירה שמי תתגלח פתח אוהל מועד, יתגרו בה פרחי כהונה, קשה שהרי סוטה תוכיח, נכתיב בה ועמידה לפני השם, שפורעים את ראשה, משקים אותה את המים שבודקים אם היא תאורה או לא, בפתח המשכן, כמו שמפורש בספר במדבר פרשת נשוא, ולא חיישינן, לא חוששים שמה יתגרו בפרחי כהונה, למה זה שונה? אמר להן רבי שמעון, יש הבדל, זו נזירה יכולה להתקשט כשהיא מסיימת את ימי נזירותה, כוחלת עיניה ופוקסת, מסרקת ומעבירה סרק על פניה, ולכן חוששים שיתגרו בפרחי כהונה, לעומת זאת הסוטה הזו מגיעה לשם בניבולה, היא אינה כוחלת ופוקסת, אז לכן לא חוששים שיתגרו בפרחי כהונה. המשנה הבאה ממשיכה ומפרטת את הסדר, מה שהנזיר שזכה להשלים את ימי נזירותו, היה עושה עם שערות ראשו, היה נוטל את שיער ראש נזרו, ומשלח תחת הדוד, מתחת הסיר שבו מבשלים את בשר השלמים. כל זה דווקא כשהוא גילח את שערותיו בירושלים. אם גילח במדינה, אם הוא גילח מחוץ לירושלים, לא היה מביא את השיער לבית המקדש בשביל לשרוף תחת השלמים. לא היה משלח תחת הדוד. במה דברים אמורים שהוא משלח את שערו מתחת הסיר של השלמים, דווקא בתגלחת הטהרה, שעליה אנחנו מדברים. אבל אם הוא נטמא באמצע ימי נזירותו, באמת, טומאת מת, כשהוא נטהר, הוא גם צריך להביא קורבנות. להביא קורבן אשם, עולה, חטאת. אז הוא מגלח גם כן את שערותיו, ומתחיל שוב למנות נזירות מחדש. בתגלחת הזאת שבאה מחמת הטומאה, לא היה משלח את שערו תחת הדוד. איזה דוד? הרי הוא לא מביא השלמים, אלא של האשם והחטאת. כי הדבר הזה נאמר רק בנזיר טהור. רבי מאיר אומר, הכל משלחין תחת הדוד. בנזיר טהור, בנזיר טמא, בין אם הוא גילח בבית מקדש בירושלים ובין אם הוא גילח מחוץ לירושלים. רק מקרה אחד לא. אם יש לו את שני החסרונות. הכל משלחין תחת הדוד חוץ מן הנזיר התמה שגילח מחוץ לירושלים במדינה. הוא בלבד לא משליך את שיער ראש נזרו שהוא גילח לתוך האש שמבשלת את הדוד של הבשר הקורבן. במשנה למדנו שהנזיר נוטל שיער ראש נזרו ומשליך לתוך האש. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא. לפני שהוא משליך את השיער לתוך האש, הוא צריך לשפוך על זה את הרוטב של בשר השלמים. ואחר כך, אחרי שהוא גילח את שיער ראשו, נוטל את הרוטב שבישלו בו את השלמים, ונותן, שופך ממנו על שיער ראש נזרו, ורק אחר כך משלח את השיער עם הרוטב על האש, אשר תחת הדוד של השלמים. ככה לכתחילה. ובדיעבד, אם הוא לא שילח לאש שמבשלת את השלמים, אלא תחת הדוד של החטאת או האשם, בדיעבד יצא ידי חובת מצווה זו. שואלת הגמרא, מה קשור כאן אשם? הרי נזיר טהור מביא עולה חטאת ושלמים בהשלמת ימי נזירותו. ונזיר טמא שנטמא באמצע ימי נזירותו מביא חטאת עולה ואשם, אבל אף אחד לא מביא גם שלמים וגם אשם. אז אשם בנזיר טהור מעיקה? אז אם כתוב בברייתא משלח תחת הדוד של השלמים, זאת אומרת מדברים פה בנזיר טהור שסיים נזירותו, כי אם הוא נטמא באמצע נזירותו, הקורבנות שמביא לא כוללות שלמים, אז למה מסיימים כאן שאם הוא שילח תחת הדוד של האשם יצר נזיר טהור שסיים את נזירותו מביא חטאת עולה ושלמים, הוא לא מביא אשם. אמר רבה, החיקה אמר, נזיר טהור משלח תחת הדוד של השלמים, ואם נזיר טמא ש משלח תחת הדוד של האשם יצא. מדברים פה על נזיר אחר. לא מדברים פה על נזיר טהור כשמדברים על האשם, אלא מדברים פה באמת על נזיר טמא. מנין מילי, מנין החידוש שהברייתא מחדשת, שצריך קודם לצקת מהרוטב של הבשר ורק אחר על השיער, ורק אחר כך לשים את השיער בתוך האש. אמר רבה, הפסוק אומר, אמר קרא ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש, אשר תחת זבח השלמים. עכשיו, בפשטות הכוונה, תחת הסיר שמבשלים בו את השלמים. אבל למה צריך לכתוב את המילה זבח? תכתוב, ונתן על האש אשר תחת השלמים. המילה זבח באה ללמד מזבחו, חלק מזבחו, הרוטב גם יהיה תחתיו מתחת השלמים על האש. לכן כתוב את המילה זבח. כלומר, שגם הזבח ניתן על האש יחד עם השיער. מבשר השלמים הוא לא יכול לתת על האש, כי אסור להפסיד קודשים כל זמן שהם רואים לאכילה, אלא הכוונה היא על הרוטב. בברייתא למדנו, ואם שילח תחת הדוד של החטאת יצא. מה איתמה? הרי כתוב תחת זבח השלמים, למה הוא יצא אם הוא שלח תחת זבח החטאת? מתחת הסיר שמבשל את בשר החטאת בשביל שהזכרי כהונה יוכלו לאכול בעזרה. אמר קרא, כתוב ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. זבח זה לא בדווקא שלמים, זה יכול גם להיות קורבן חטאת. אמר קרא זבח, זה בא לרבות את החטאת והאשם, שגם הם בכלל המצווה הזאת. בדיעבד, אם הוא עשה את זה, שהוא שלח את השיער מתחת הסיר של האשם או החטאת, גם יצא. לכתחילה צריך לתת תחת השלמים. כמו שמפורש בפסוק, זבח השלמים. שואלת הגמרא, הרי המילה זבח כבר למדנו ממנה, שבחלק מהזבח צריך גם כן לשים מתחת לסיר, ולכן אמרנו שצריך לשפוך מהרוטב של השלמים על השיער, ורק אז לזרוק את זה לתוך האש, והפיקטי לאי זבח מרוטב. אז איך אתה לומד מזה כעת, שזה גם בדיעבד, אם האדם זרק את השיער לאש, שמתחת החטאת והאשם בדיעבד יצא. אומרת הגמרא, אפשר ללמוד שתי דרשות מהמילה זבח, כי אם כן, מילה הזאת באה רק ללמד על נתינת הרוטב על השיער לפני השלחתה אל האש, למקרא שהפסוק יאמר מפורש שייתן על האש מרוטב השלמים. העצם זה שבכלל כתוב את המילה, זה בא ללמד שצריך מהרוטב לשים על השיער. אבל למה במקום מילה רוטב כתוב זבח? מהי המילה זבח? למה הוא שינה? במקום לכתוב את המילה רוטב הוא כתב את המילה זבח. שמע מינה דרשה נוספת שזה בא לרבות, שבדיעבד אם הוא שם את השיער תחת הסיר של החטאת או האשם יצא. אפשר לקרוא את הלשון תחת זבח השלמים, גם תחת זבח, סתם, לא משנה איזה זבח. שואלת הגמרא, ואם הכולה, אולי כל הדרשה מהאיתור של המילה זבח, לחטאת ואשם ודעתה, זה בא לרבות ש... אמנם לכתחילה צריך לשים את השיער באש שמבשלת את בשר השלמים, אבל בדיעבד, מושם תחת האש של החטאת או האשם יצא, מי אמר שזה בא ללמד שצריך לתת מהרוטב על השיער? מתרצת הגמרא, אם כן, אם תאמר שהפסוק כולו בא ללמד שבדיעבד אפשר להשליך את השיער מתחת הסיר של החטאת או האשם, למה שהפסוק יאמר ונתן תחת שלמים ורק אחר כך יכתוב את המילה זבח, או שלמים או זבח אחר? מהי זבח השלמים, שזה בא לרבות דין גם לגבי השלמים, ולכן הוא כותב תחת זבח השלמים, לומר שגם מזבח השלמים ייתן מתחת הסיר של השלמים. ואם כן שמע מן התרתי, לומדים את שני הדינים מהמילה הזאת זבח, ולא רק אחד מהדינים. כאן הגמרא מביאה ברייתא, שמביאה את שתי הדעות שלמדנו במשנה, מי הם אותם שמשליחים את השיער שלהם לתוך האש שמבשלת את בשר הקורבן, והברייתא כאן מביאה גם דעה שלישית, תנו רבנן ברייתא. קודם כל מביאים את דבריו של רבי מאיר שראינו במשנה, הכל, כל הנזירים שמגלחים את שערותיהם, בין אם זה נזיר טהור, בין אם הוא לא טהור, בין אם הוא מגלח בירושלים, בין אם הוא מגלח מחוץ לירושלים, היו משלחים את שערותיהם תחת הדוד, חוץ ממי שיש לו את שני החסרונות, הוא גם נזיר טמא, שמגילח מחוץ לירושלים במדינה. מפני ששערו נקבר, דברי רבי מאיר, הוא מחדש כאן שהשיער של הנזיר הזה נקבר. כאן הברייתא מביאה דעה שלא ראינו במשנה. רבי יהודה אומר, זה לא משנה איפה הוא גילח את שערותיו, בירושלים או מחוץ לירושלים, אלא זה משנה למה הוא גילח. אם הם נזירים טהורים שמתגלחים בסיום נזירותם, כאן וכאן, בין בירושלים ומחוץ לירושלים, היו משלחים שערם תחת סיר השלמים, אבל נזירים טמאים שמתגלחים מחמת שהם יטמאו למת, כאן וכאן, הם לא היו משלחים. וחכמים אומרים, זה הדעה של התנא הראשון במשנה, הכל לא היו משלחים תחת הדוד, חוץ ממי שיש לו את שתי המעלות, את שני המעלות, מן הנזיר הטהור שגילח במקדש, ושנעשה כעיקר מצוותו. ועל זה נאמר הדין ששורפים את השיער באש של השלמים ולא באופנים אחרים, ועד כאן דף ממהי.